כל מה שאנחנו הוא תוצאה של מה שחשבנו. התודעה היא הכל. אנו הופכים להיות מה שאנו חושבים.
תודעה פוגשת נשות עסקים עם מורטו לדנו. הפודקאסט שמפגיש נשים עצמאיות עם העולם הפנימי העסקי שלהן. כאן נכיר כלים ייחודיים ושיטות עסקיות מגוונות, נשמע סיפורים עסקיים מרתקים ונדבר על שילוב עבודת רוח והתפתחות אישית עם היבטים עסקיים. כל מה שעסק צריך בשביל להצליח, בדרך המתאימה ביותר למובילה אותו,
נמצא כאן.
תודעה פוגשת נשות עסקים.
אני מתרגשת בטירוף, לייב ראשון. עוד כלי חדש להתחיל להכיר את כולכן יותר טוב. תנו לי סימני חיים שאתם כאן. איזה כיף, אני רואה את כולכן. שומעים אותי טוב? תנו לי סימן ששומעים אותי. תודה, תודה, תודה. אז ככה, אני אתחיל לחלקכן מכירות אותי וחלקכן פחות. אני רוצה ככה להציג את עצמי בשתי דקות. יש לנו הרבה דברים לעבור עליהם, וחשוב לי ככה שתבינו מאיזה מקום אני מגיעה. קודם כל, אני 14 שנה עצמאית, ומתוכם 12 שנה נטו בעיצוב פנים, ומתוך כל החוויות של הרכבת הרים העצמאית הזאת, כשנולדה בחורתי, החלטתי ללכת ללמוד אימון בשביל עצמי, בשביל לראות מה קורה לי בתוך העסק, ולמה יש לי רכבת הרים כזאת רגשית, למה אני לא צריכה לעלות מחירים, למה אני נופלת ומתרסקת מכל לקוח שאומר לי מילה וחצי שבעיניי לא ראויה או לא נכונה. ומתוך המקום הזה הלכתי ולמדתי אימון בשיטת סאטיה, והבנתי הרבה מאוד דברים על כל התהליך שלי כמעצבת פנים. כשבתוך התהליך הזה גם הייתי, התחלתי ממסחרי, מעיצוב של ברי, מסעדות בתי קפה, עברתי לפרטי, הכנסתי שותפה, למדתי מה זה להיות שותפה בתוך מערכת כזאת, ועשינו גם משרדים, בקיצור, ועשיתי שיתופי פעולה ומלא מלא 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 דברים, וככל שגדלתי בעולם העיצוב פנים, אז הבנתי ש... משהו פה אצלי לא עובד, ומשהו קורה לי בתוך המערכת הפנימית שלי, שמשתק אותי הרבה פעמים, ואז העמקתי את זה בשיטת סאטיה, וגיליתי הרבה מאוד עקבות שאני חשתי עם עצמי מול כל תהליך, ולימים התחלתי לאמן, ואז הגיעו אליי מאופן טבעי גם מעצבות, וגם כל מי שקשור לעולם הזה, והיום יש לי תוכנית ליווי שלי של 12 מפגשים, שבהם אני עובדת על תהליכים רגשיים בתוך התודה, זה אבוש, בתוך כל התהליך הזה של עצמאות. אז זהו, זה ככה עליי, העמקתי את זה גם בין היתר בשיטת ריקולילינג ו-NLP וכל מיני דברים, אבל עכשיו מה שאנחנו הולכות לעשות, זה שאני נותנת לכם 8 טיפים, לאיך לתמחר בכלל, ואיך זה קשור לערך העצמי שלכם, ואתם, אני מקווה שתיישמו את זה, ותיקחו את זה בשתי ידיים. אז קודם כל, ככה, סיפור אישי שלי, זה שבתוך עולם העיצוב פנים, משהו לא עבד לי. כל פעם שרציתי להעלות את המחיר, אף לקוח לא סגר, לא הבנתי מה קורה, וחשבתי שאני מאוד מאוד מאמינה בעצמי, ויכולה לתמחר את עצמי קצת יותר גבוה, ככל שהשנים עברו, והוותק שלי עלה, והניסיון שלי עלה, וכמות הידע שלי התעצמה, אבל משהו לא היה בהלימה כשדיברתי את המחיר. ואחד הדברים שהבנתי עם הזמן, זה ש... יש את התמחור של מחיר השוק, ויש את איך שאני מדברת את זה, ואיך שאני מתקשרת את זה, וכמה אני מאמינה בפנים למחיר הזה שאני קובעת. אז בואו נתחיל ככה מהטיפים, ואתם מוזמנות לשאול שאלות תוך כדי, כדי שאני אוכל לענות. תציפו כל מה שעולה לכן, ואני אתגלגל עם זה תוך כדי. אז ככה, טיפ ראשון, אני מציעה תמיד, קודם כל לעשות סדר כמותי. מה זה סדר כמותי? זה להסתכל לפי השירות שלכן, בין אם אתם מעצבות או בין אם אתם מטפלות, מה זה אומר כמה אתם משקיעות בשעת עבודה או בשירות מסוים. זה הכי יבש שיש, קודם כל לעשות, אם אתם מעצבות פנים, אז לקחת פרויקט ממוצע, פרויקט קטן ופרויקט גדול, זאת אומרת שאם זה פרויקט נגיד ממוצע ויש בו סיורים וליוויים ופיקוחים ושעות נסיעות וכולי וכולי, תשבו על פרויקט אחד של מודל ותקמתו את זה, תתחמו את זה ב-X שעות, נגיד 50 שעות לעבודה לפרויקט שמתוכם 20 שעות סרטוט, 40 שעות של סיורים ופיקוחים וכל מה שקשור לזה. אז תתמחרו את X, תקמתו את X השעות שאתם עובדות על זה. עכשיו בנוסף, תוסיפו שעות שיווק. תוסיפו ביטוחים, מס הכנסה, ביטוח לאומי, כל מה שקשור תלוי בגודל העסק שאתם. תודה, צחי, לאיזה כיף. איוש! היי! ותוסיפו לזה את כל מה שקשור להוצאות נלוות, שבדרך כלל אנחנו לא שמים אותם. למשל, אם יש לכם מערכות סליקה, אז שמערכת הסליקה יש לה הוצאות פר חודש, תכניסו גם את זה. ואם יש לכם תחזוק של אתר, אז גם את התחזוק של האתר תכניסו בפנים. וכל הדברים, ריביות בבנק וכולי וכולי, כל הדברים הקטנים האלה שאנחנו כביכול לא סופרים, זה כאילו רק זמן העבודה שלנו, זה כאילו רק הזמן שלנו, אבל זה לא. יש לכם הוצאות שכירות, יש לכם הוצאות נלוות, מיסים, כל מה שקשור שזה הכי הכי בקטנות. אם אתם עושות פגישות בחוץ, תקמתו גם את כוסות הקפה שאתם שותות בחוץ, ותכניסו את כל מה שהוא בגדר הוצאה, כולל דלק, חניות וכולי. ותוספת עצבים, כמובן, תודה זהבית. תכף נגיע לתוספת עצבים, זה באקסטרות, אבל כן, בהחלט זה חלק מהעניין. ואחרי שתקמתו את המסגרת של כמות השעות והזמן וההוצאות שלכן, תרשמו לכם את זה בצד, ואז תקבלו איזה קנה מידה ככה גדול. יש לזה שתי סיבות למה לעשות את זה. אחד, זה באמת להבין רגע את המציאות, זה נקרא אונטולוגיה, זה להסתכל על מה יש, על מה אנחנו מוציאים כרגע, והחלק השני של זה, זה כדי להבין כמה אני מקמתת את הזמן עבודה שלי, ככה שאני אראה כמה זמן אני מבזבזת על אקסטרות. שהאקסטרות האלה הרבה פעמים לא מתומחרות, אוקיי? אבל האקסטרות האלה הרבה פעמים מגיעות מחוסר ביטחון, או טוב, אני אתן ללקוח עוד קצת, טוב, אני אעשה עוד סקיצה, טוב, אני אשב על עוד איזושהי תוכנית, טוב, אני כל מיני טובים כאלה שהם מבחינתי הם חלק מהתמחור שלכם. אוקיי, ואחרי שסיימנו את זה, וערכנו איזושהי מסגרת של X שעות עבודה, השאלה הבאה שאני רוצה לתת לך, לטיפ השני שאני רוצה שתעשו, זה בעצם לחשוב כמה אתם חושבות שאתם שוות לשעת עבודה. כמה הייתן רוצות להרוויח, אוקיי? כמה בא לכן לקבל, וכמה אתם חושבות ששעת העבודה שלכם שווה. זה טיפ 2 וטיפ 3 ביחד. טיפ 2 זה לחשוב על כמה הייתי רוצה לקבל השעה, והטיפ השלישי זה כמה הייתי משלמת לעצמי על השעה הזאת. והאם הייתי משלמת לעצמי? עכשיו, זו שאלה נורא נורא מכוננת, כי כשהתחלתי לאמן, אז כחלק מהסטאז' היה לנו מחיר מסוים מאוד מאוד נמוך, וכשסיימנו את הסטאז' והייתי צריכה לעלות מחיר, הייתי צריכה לעלות מחיר, לא הייתי צריכה לעלות מחיר, זה היה מחיר מאוד מאוד זול, זה היה 60 שקלים למפגש, כי זה היה חלק מהסטאז', וכשרציתי לעלות את המחיר, לא היה לי מושג איך לעשות את זה, לא היה לי מושג, רגע שנייה, השעה שלי שווה, מה, 150 שקל, 80 שקל, 200 שקל, והסתכלתי על הקולגות שלי, ואמרתי, שנייה, מחיר שוק הוא נע בערך בין 150 ל-350, טוב, אז אני, בגלל שאני בתחילת הדרך, אז אני אקח 150 שקלים לשעה, זה לא עובד, אוקיי? זה לא עובד מכמה סיבות, זה לא עובד כי א', לא האמנתי שאני שווה את ה-150 שקל לשעה, כמאמנת, וב' זה לא עובד כי זה סתם, זה תלוש מהמציאות, זה לא משהו שבא באלימה, לא לקחתי בחשבון את כמות הזמן שאני משקיעה מאחורי הקלעים, את זה שאני יושבת ומסכמת כל אימון, את זה שאני עושה לפני אימון, כל מיני תהליכים, את זה שאני מתייעצת עם מנטורית, עם זהבו שמדהימה, ואת זה שיש לי הוצאות על קורסים נוספים שאני מוציאה, למשל כיתת אומן שלקחתי, ולמשל קבוצות מנטורינג שלקחתי כמאמנת, ושיחות טלפוניות שעשיתי עם קולגות על לאבד מקרים של אימון וטיפול, ולכן ה-150 שקל, וואלה, היה תלוש מהמציאות, ובטח ובטח לא חיסה את כל השעות שרציתי להשקיע באקסטרה כדי להיות מקצועית ומדויקת ומאמנת הכי טובה שיש. אז כששאלתי את עצמי, וזה הטיפ השלישי, כששאלתי, אם אני מדברת מהר, תגידו לי, זה קורה לי לפעמים. כששאלתי את עצמי, אם אני הייתי משלמת לעצמי 150 שקל לשעה, אז לקח לי הרבה מאוד זמן להגיד שכן, ולכן כשרק הרגשתי בתוך הגוף שלי את המחיר שראוי לי, שמגיע לי לקבל אותו, רק אז הבנתי שזה המחיר שאני יכולה בעצם לבקש מהלקוח. וזה כמובן, אחרי הטיפ הראשון שאמרתי לכם, זה לקמת את כל ההוצאות שיש לכם על מנת שתוכלו להיות מקצועיות. גם אם אתם לוקחות קורסים מקצועיים, למשל בעיצוב פנים, בטיפול, תכניסו את זה כחלק מההוצאות של המקצועיות שלכם, ולכן מחיר השעה הוא הרבה יותר גבוה מאיך שאתם מתמחרות את זה כשאתם בשוק. עכשיו ככה קוריוז שנייה בצד, מחיר שוק הוא משהו שהוא בעיני המתבונן. כי בין אם אנחנו בתחום של העיצוב ובין אם אנחנו בתחום של האימון, שוק הוא פרוץ. ומה זה אומר שוק פרוץ? יש מעצבים שלוקחים על דירת 100 מטר 10,000 שקל, ויש מעצבים שלוקחים על דירת 100 מטר 100,000 שקל. וכשאני תמחרתי על דירת 100 מטר 20,000 שקל, אז, וכל מה שהיה לי בראש וכל התודעה שהחזקתי היה על אלה שהם יותר זולים, שהם יהיו התחרות שלי, אז זה הפידבקים גם שקיבלתי מהלקוחות שלי. מה זה אומר? זה אומר שכשבאתי לסגור עסקה, אז תמיד אמרו לי שאני יקרה יותר מהשוק. אבל אף פעם לא אמרו לי שוואלה, את ממש זולה, זה ממש מחיר אטרקטיבי, בואי נסגור למשל. ולכן אני אומרת לכם, מחיר השוק הוא עניין של תודעה וזווית של הסתכלות שלכן על המציאות. כי גם אם יש מישהי שמתמחרת 100,000 שקל למחיר של דירה, או 15,000 שקל למחיר של דירה, וואלה, אני בשוק anyway, נכון? אז בואו נניח רגע בצד את מחירי השוק, כי הם לא רלוונטיים, הם לא מתאימים לאף אחד, וכל אחד יש לו את מי שהוא בתוך התהליך שהוא המקצועי, ואת מה שהוא נותן בתוך התהליך המקצועי שלו, ואת כמה שהוא משקיע בתוך התהליך המקצועי שלו, וגם הרבה פעמים יש איזושהי מחלה כזאת של ותיקים, שבגלל שאנחנו כבר מתקתקים ויודעים ועל האוטוקאד, אני יושבת במקום 25 שעות כל פעם, אז אני יושבת 10 שעות, אז אולי אני יכולה להוריד את המחיר, כי זה ממש בקטנה? לא. זה חלק מהמקצועיות, זה חלק מהוותק, זה חלק מהזמן שלכם, מהיוקרה שלכם ומהפרסטיג' שלכם. אז היינו ככה, תשאלו שאלות, חבר'ה, אני לא רואה אתכם שואלים שאלות. אז היינו ככה בטיפ 2 ו-3, אני חוזרת על טיפ 3 שוב כי הוא סופר קריטי, אחרי שכימתתם את המחיר, מה הייתם משלמות לעצמכן? זו שאלה סופר סופר קריטית. האם הייתם משלמות לעצמכם, נגיד והנחתם, כמעטתם את זה בזמן וישבתם על התקציב והכל, האם החלטתם שזה 250 שקל לשעה, האם אתם הייתם משלמים לעצמכם, משלמות לעצמכם את המחיר הזה? וזה חלק מאוד מאוד משמעותי, כי קיבלתי, כשאני שאלתי את עצמי את השאלה הזאת, קיבלתי עם עצמי הרבה מאוד תשובות. לפעמים זה היה לא, לא הייתי משלמת לעצמי את המחיר הזה, ולפעמים זה היה, כן, ברור, וגם הרבה יותר מזה, כאילו זה שווה הרבה יותר. אז, ואם זה שווה הרבה יותר, אז קחו את עצמכם, קחו כמה נשימות עמוקות באיזשהו מקום ככה שקט, ותשאלו את עצמכם, תעלו את המחיר בקצת, ותשאלו את עצמכם, רגע, האם 300 שקל זה משהו שהייתי משלמת לעצמי לשעה? קחו כמה נשימות, תרגישו איך זה מרגיש לכם בגוף, ואז תגידו, אוקיי, כן או לא? האם כן מתאים לי המחיר הזה, או לא מתאים לי המחיר הזה? וכל פעם, או שתעלו קצת ותשאלו את עצמכם את השאלה הזאת, או שתורידו ותשאלו את עצמכם את השאלה הזאת. אז אני עוברת לטיפ השלישי, סליחה, הרביעי, זה זמן ספר, כמו שזהבית יקירתי פה ציינה, זמן כאבי ראש ועצבים. זה נכון, הרבה פעמים בכל תהליך, אנחנו בתוך כל תהליך עם לקוחות, אנחנו חווים את הספרים המבוזבזים האלה, ואלה שאנחנו נותנים אקסטרות ויותר מדי, ושעות ללא שינה ולילות ארוכים, וטוב עוד שעה בפיקוח, טוב עוד שעה בליווי, וכל מיני כאלה אקסטרות ותוספות ושיחות טלפון שאנחנו לא לוקחות בחשבון, אז אתם צריכות לקחת מה שנקרא דברים בלתי צפויים, שזה זמן ספר, ולהכניס אותו לאקסטרות שלכם. זאת אומרת, זה גם חייב להיות כחלק מהתמחור. כי אז מה קורה? אנחנו עובדות בלי תכלית, בלי סוף, בלי התחלה, ואנחנו נותנות, 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 ואז אנחנו מגיעות למצב שאנחנו ממורמרות על הלקוח שלנו, והוא שואב אותי, והוא מוציא לי תמיץ, והוא לוקח, והוא כל מיני סיפורים עליו, במקום כל הזמן רגע להסתכל על עצמי, כי אם אני הייתי מתמחרת את זה, ואם הייתי לוקחת את זה בחשבון, זה בכלל לא משהו שהייתי מעלה לשפתותיי, וגם תזכרו בכל הלקוחות שלכם, שמצצו, שאהבו ועשקו אתכם, האם, אם הייתם מתמחרות מראש, או נותנות מסגרת עבודה ברורה, האם זה עדיין הייתם מגיבות על הלקוח באותה מידה? לא יודעת, אם הייתם מרוויחות כפול, אני חושבת שהייתם יכולות בכיף לתת את האקסטרות האלה, כי זה היה גם חלק מהשירות שלכם, הייתם גם מתומחרות על זה, וגם לא הייתם ממורמרות מהאקסטרות האלה. ולכן חשוב, 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 חשוב להכניס את כל האקסטרות. אני עוברת לטיפ הבא שלי, וזה נקרא לייצר רשימת ערך ותועלת ללקוח. לפעמים, מרוב שאנחנו כבר בתוך העסק הזה ובתוך ההתנהלות השוטפת, אז אנחנו שוכחים את מה שאנחנו יודעים, את מה שאנחנו יודעות, ואנחנו, נורא ברור לנו שכאילו זה העבודה שלנו, אבל ממש לא. הרבה פעמים כשאני הלכתי לסגור לפגישות מכירה, אז באתי ככה באיזה מין כזה ביטחון, ומצד שני לא היה לי ברור מה הערך שאני נותנת, או מה התועלת שאני מביאה ללקוח. שכחתי בכלל מהדברים שאני יודעת שהוא לא יודע, ושכחתי מהדברים שאני השקעתי מהם אין סוף שעות וכאבי לב וניסיונות כושלים והצלחות ודברים שהיו חוסכים לאותו לקוח המון המון כסף. בין אם זה בעיצוב ובין אם זה בעולמות הטיפול, זה עדיין אותו דבר. אחד הדברים שהבנתי זה שאם אני כותבת לי ממש מול העיניים את כל רשימת הערכים שאני מאמינה בהם, שאני יודעת ושכחתי מהם הרבה פעמים, אז אני אוכל לחדד ולהזכיר לי את זה בראש. אני אתן למשל דוגמה. אם אתם יוצאות לסיור עם לקוחות, ובתוך הסיור אתם כבר, א', אתם מכירות כבר את החנויות, אתם מכירות את המחירים, אתם מכירות כבר איש קשר שיכול לתת שירות טוב. וכל זה למשל, שזה רק שלושה אלמנטים, היה חוסך ללקוח טונות של זמן וכסף מבוזבזים ומיותרים בתהליך שגם ככה הם לחוצים ורוצים לסיים אותו. אז זה למשל ערך שאפשר לדבר עליו, זה ערך שאפשר לשים אותו בפרונט אל מול הלקוח. אותו דבר גם בטיפול או באימון. אם אני יודעת הרבה מאוד כלים שיכולים לעזור ללקוח, לאותו מתאמן או מטופל שלי, ויש לי ארסנל גדול של כלים להציע לו, אז אני יכולה בתוך תהליך האימון פעם אחת לשלב את זה, פעם אחת לשלב את זה, ולהגיד אוקיי, זה הדבר הכי נכון לאותו לקוח, ולחסוך ממנו שוב זמן וכסף מבוזבזים. לכן הזמן שלי והערך שלי יותר גבוה. חבר'ה, אני רוצה שתשאלו שאלות תוך כדי, אתם שקטים. תנו סימני חיים. אז לכן אני, חשוב לי נורא שתהיה לכם את הרשימת ערכים ותועלות של מי שאתם והשירות שלכם ומה שאתם נותנות. תנו לי דוגמה למשל לאיזשהו ערך שאתם רואות, שאתם יודעות, שהוא חד וחלק, הוא ערך או תועלת שאתם יכולות להסתכל עליו בתוך מערך השירות שלכם. אני נותנת לכם שנייה רגע להגיב. יש לנו עוד כמה טיפים, תכף נגיע אליהם. ערך או תועלת נוסף למשל, בואי נראה מה אתם כותבות. אנשים לא תמיד צחי, אנשים לא תמיד יודעים להסתכל על זה, מעניין אותם מחיר מחיר, ותמיד בטוחים שיש עוד רווח מעמלות. נכון, קודם כל עניין העמלות הוא בכלל סיפור בפני עצמו. תכף אני אדבר עליו, תודה אבל צחי. זה נכון שבעיקרון, בחוויה שלנו הרבה פעמים אנשים מסתכלים על מחיר, אבל הם מסתכלים על מחיר בעיקר כי אנחנו לא מראים להם את הערך או התועלת. אנחנו לא מראים להם, לא מדברים על הערך או התועלת. אם אתה, צחי לו, יש לו חברה של שייש, הוא ספק שייש ויצרן, ואם אתה היית מדבר על זמינות גבוהה, על שירות ברמה הכי גבוהה, אם אתה היית מדבר על ייצור מהיר, או כל מיני דברים שהם יכולים להיות כחלק מהשירות שלך, הלקוח היה מבין את המחיר שאתה רוצה, היה מסכים למחיר שאתה רוצה, אבל הכי חשוב זה להאמין שזה מה שהערך שלך, זאת אומרת להבין שזה החלק שאתה הוא מיוחד לך בתור ספק, ולכן הוא כלי כדי להעלות מחירים. גלי אמר שם, מקצועיות, נכון. מקצועיות זה חלק מאוד מאוד גבוה, זה מה שאמרתי מקודם, מקצועיות זה חלק מאוד גבוה בתמחור, אוקיי? יש לזה ערך מאוד מאוד גבוה, לפעמים אנחנו עושים הרבה מאוד קורסים, לומדים הרבה מאוד דברים, מתנסים בהרבה מאוד חוויות מקצועיות, אבל אנחנו לא מתמחרים את זה. למה אנחנו לא מתמחרים את זה? זה שאלה טובה. איך זה יכול להיות שאני למדתי, יוצאתי מאות אלפים על קורסים, וזה לא נכנס לתוך תמחור של שעה של טיפול, או הפוך, לתוך עולם העיצוב. איך זה יכול להיות? אם אני שמה את זה שהמקצועיות שלי היא בפרונט, ואני יודעת כבר מספיק ידע כדי להעביר תהליך מאוד מאוד קריטי ללקוח שלי, וואלה, וזה יושב לי בראש, תאמינו לי שזה מה שאני אצליח להעביר הלאה. כי כשאני, עכשיו, יש פה דואליות קטנה, ואני רוצה רגע להסתייג ולהגיד, הרבה פעמים אנחנו לוקחים קורסים ועוד קורסים ועוד קורסים מתוך חוויה של חוסר. ואז זה מה שאנחנו מעבירים הלאה. אוקיי, זה הסאבטקסט, זה המסר הסמוי שאנחנו מעבירים כשאנחנו באים לסגור עסקה עם לקוח. ולכן זה מה שיעבור. גליה. זאת אומרת, אם אני הולכת ולוקחת קורסים כי אני מרגישה שאני חסרת מקצועיות, אז גם אם אני אתמחר את עצמי ב-350 שקל לשעת אימון, לא יעבור. אבל אם אני אחזיק מעצמי כבן אדם שכבר יודע שיש לו ניסיון, שראיתי את האפקט על המתאמנים שלי וראיתי איך זה משפיע הדבר הזה על המתאמנים שלי, אז אני אצליח להעביר את המחיר שאני רוצה ושמרגיש לי טוב ונוח איתו, ושהוא אמין כמובן. אז בוא נסתכל על עוד שאלות, מה רשמת? זה הוויטוש? יכולת החלטה יחסית מהר, בקיאות בשוק, נכון, לגמרי. כל הדברים האלה, אנחנו לא לוקחים אותם בחשבון. אנחנו לא לוקחים בחשבון שזה שאני כמעצבת מגיעה למקום, ואני כבר ראיתי את כל הקרמיקות, וראיתי את כל האסלות האפשריות, וראיתי את כל גופי התאורה האפשריים, ואני כבר יודעת לסנן מראש מה נכון לפי תקציב, מה נכון לפי צרכים של לקוח, מה נכון לפי הדירה או הנכס, אותו נכס שהלקוח, שבידי הלקוח, אני חוסכת שוב זמן, כסף, כאבי ראש, בלבולי מוח, טעויות מאוד מאוד משמעותיות, ולכן זה שווה הרבה מאוד כסף. אם תשימו לכן את זה בפרונט, ואם תגידו לעצמכן, אוקיי, זה שווה הרבה מאוד כסף, ותחשבו על עצמכן כלקוח, תחשבו על עצמכן אם הייתם, אם זה השירות שאתם הייתם רוצות לקבל, ואם כן, אז האם הייתם משלמות על זה יותר? ברור שכן, ברור שכן. ועוד קוריוז קטן, לפני שאנחנו ממשיכים, זה שללקוח תמיד יש כסף. הכסף, אם פנו אליכם והם רוצים את השירות שלכם, כי הם מכירים אתכם באיזושהי מידה, ורצוי מאוד שהם יכירו אתכם באיזושהי מידה, תודה, תודה, תודה. הכסף הוא לא העניין, כי אם אתם תשימו בפרונט כל הזמן את הערך ואת התועלת שלכם אל הלקוח, זה מה שעובר הלאה, ואז בין אם זה 350 שקל לשעה, או 1,000 שקל לשעה, או 2,000 שקל לשעה, זה לא משנה, הערך הוא מה שאתם מעבירות במסר שלכם, ולכן זה יעבור, אוקיי? מה עוד רשמתם לי פה? יכולת בין אישית גבוהה, נכון, טיפול בבני זוג, כן, 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 לפעמים באמת זה מצחיק, כי זה גם נכון אצלי לפחות בעולם העיצוב, טיפול בבני זוג, וגם לעולם האימון, כי באמת הרבה פעמים בתור מעצבת הרגשתי שיש לי את היכולת לא לשבור בתים, לא להרוס משפחות, כי הייתה לי את היכולת לגשר, הייתה לי את היכולת להקשיב לשני הצדדים ולפשר ולמצוא הרבה פעמים את האמצע, שזה בעיניי עוד ערך מאוד 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 גדול, כי כשאנשים נכנסים לתהליך של שיפוץ, הרבה פעמים הם ממש מאבדים את זה, ולכן אם אני אהיה מספיק רגישה, נגיד רגישות זה יכול להיות ערך מאוד גבוה או תועלת מאוד גבוהה, ואם אני אשים את היד על הדופק בתוך התהליך הזה, אז אני לגמרי לגמרי, זה עוד תועלת ללקוח. זאת אומרת, אם זה זוג ושניהם יודעים את זה, ואתם מדברים את זה בפגישת היכרות, ואתם אומרים להם חד וחלק שזה את או אתה חלק מהתהליך של לשמור על השלום בית הזה, אפילו שזה נשמע הרבה פעמים מצחיק, תאמינו לי שיש שקט ללקוח, ותאמינו לי שהם ירצו אתכם לא משנה באיזה מחיר, כי המחיר של לשבור בית או להרוס הוא הרבה יותר גבוה, וזה נכון אגב גם לעולם הטיפול, הרבה פעמים גם כאצלי בקבוצות, אני נתקלת לא מעט בתהליכים של זוגיות, זאת אומרת אני רואה איך בני הזוג משפיעים על העסק של אותה מעצבת או מטפלת שמגיעה אליי לקבוצה, ואני שומרת על זה, ואני מייצבת את זה, ואני נותנת לזה כוחות עדיין להתרומם. אני רוצה ככה להגיד לכם עוד שנייה, שמי שנשאר עד סוף הלייב מקבל הפתעה, אז כדאי לכם. בוא נראה אם עליתם עוד שאלות. לדעתי הכי חשוב לייצר בידול מאחרים מקצועיות, בקיאות בשוק, לדוגמה, זה מובן מאליו עבור הלקוח, כולם יחזיקו את מעצמם, אבל זה לא נכון. ברור, אין בכלל עוררין על בידול חזק. בידול חזק הוא חלק מרשימת הערכים שבעצם אני מדברת עליו, ורשימת התועלות. כי אם יש לכם אמירה חזקה ויש לכם ייחודיות וטביעת אצבע, אז מי שירצה אתכם והלקוח הפוטנציאלי הנכון שלכן, ישים עליכם גם הרבה, הרבה יותר כסף. בקבוצות שלי אני הרבה פעמים מדברת על, על דוגמה של בידול חזק, למשל, שכל אחת מאיתנו רמדה להתחתן, ורצתה לחפש סמלת קלה, אז אם כל החנויות היו מציעות את, אותו, את אותה סמלות, את אותם 10 סמלות, היינו הולכים לאיבוד והיינו מתבאסים על הכסף שאנחנו שמים עליהם, אבל אם מספיק שהייתה חנות אחת, שאפילו נמצאת בג'אנם שמאלה, והחנות הזאת הייתה מציעה בדיוק את הסגנון שמתאים לי, הייתי נוסעת עד ג'אנם ומוציאה פי 3 את הכסף על אותה סמלה, כי היא בדיוק בשבילי. אז תודה צחי על, על התגובה, זה נכון מאוד, ובידול הוא, הוא חלק מאוד מאוד משמעותי ברשימת הערכים והתועלות שלכם. אני ממשיכה לטיפ השישי שלי. חשוב נורא לבדוק לאיזה סוג לקוח ואיזה סוג שירות. גליה, תכף אני אגיב, גליה פחות מסכימה עם חובת הבידול, זה לא חובה, ותכף אני אתן איזשהו קוריוז רגע על בידול ומה זה, אבל אני רוצה שנייה לעבור לטיפ השישי של תבדקו טוב טוב את איקס השירותים. לכל אחד מכם יש ארסנל של, של שירותים ומוצרים שהוא מציע לכל מיני לקוחות. אז כשיש לנו ארסנל של, של מוצרים ושירותים, אנחנו צריכים גם להתאים את אותו שירות לאותו לקוח. זאת אומרת, אם יש לי כמטפלת, נגיד 5 לקוחות בשבוע, שאני יודעת שהם נגיד בני נוער או מאוכלוסייה פחות, ממעמד פחות סוציו-אקונומי גבוה, אז אני אתאים גם את X ההוצאות, זאת אומרת את X העלות שלי לאותו שירות, ואז אני אעלה במחיר של הלקוחות שאני יודעת שהם, ש, שזה יכול להיות נגיש להם יותר, וזה אותו דבר גם בעולם העיצוב. זאת אומרת, אם אני מחליטה לפנות לקהל עם יכולת כלכלית גבוהה יותר, או לאוכלוסייה, או לאזורים בארץ שיש להם דירות יוקרה, מן הסתם שהערך והמחיר יהיה מותאם יותר לאותו קהל, בניגוד לקהל, למשל של דירות קבלן, או שינוי דיירים, או פריפריות, שיכול להיות ששם אני אצטרך להתאים את המוצר או השירות שלי, והמחיר בהתאם. זאת אומרת, יכול להיות שאני אצטרך לצמצם, לתת איזשהו מוצר קטן יותר, או מצומצם יותר, ועדיין להיות במחיר אטרקטיבי. ויכול להיות שאני, ואצל הלקוחות עם התקציבים הגבוהים, אני אוכל לשחק עם זה יותר ולתת יותר מנעד של שירות. זה לא אומר שאתם צריכים לפגוע במקצועיות שלכם, אבל זה כן אומר להיות מאוד מאוד מדויק עם הלקוח והצרכים שלו והתועלות שאתם רוצים להביא לאותו לקוח. ועכשיו זה מתחבר לי להערה של גליה של חובת הבידול. תראו, חובת הבידול היא לא חובה, אוקיי? היא כלי מאוד מאוד חזק לייצר שקט והלימה עם הלקוח. מה זה אומר? אם אני מאמנת נשים בעצמאיות, אז זה הבידול שלי, ואז לכן כל הנשים העצמאיות יגיעו אליי, אוקיי? והם ירצו את השירות שלי, והם יהיו הקהל המדויק לי, ולכן הם גם יסכימו לשלם את המחיר שאני מבקשת, כי אני מומחית במשהו. ולכן זאת חובת הבידול. חובת הבידול מבחינתי היא שוות ערך למקצועיות. זאת אומרת, אם תגדירי לעצמך כמאמנת, כמטפלת, מי את, מה הזהות שלך ולמי את פונה, הלקוחות המדויקים יגיעו אלייך, ולכן המקצועיות שלך היא גם ברמה גבוהה יותר. זה לא חייב להיות, אני מטפלת הוליסטית, כאילו גדולה. בואי נראה מה המומחיות שלך. והרבה פעמים המומחיות גם מגיעה מסיפור חיים, המומחיות מגיעה מכל מיני סיטואציות שנקלעו לחייך. אני אעלה סשן ולייב נוסף על בידול, ואני אסביר אותו ככה יותר לעומק. אז תודה, תודה גליה על, על ההערה הזאת. אז הייתי בטיפ 6, לבדוק את להתאים את המוצר ואת השירות ואת המקצועיות שלכם לכל קהל שאתם נוגעים בו. וקחו בחשבון שיש מוצרים, בעיניי אחד הדברים הכי משמעותיים שהבנתי זה שמוצרים קטנים שאני יכולה לתת, יכולים אפילו הרבה פעמים להכניס לי הכנסה מאוד מאוד גבוהה, שהם לאו דווקא המוצר הגדול, זה יכול להיות פגישות ייעוץ, זה יכול להיות הרצאות, כניסה חד פעמית, זה יכול להיות הרבה מאוד דברים שהם מוצרים קטנים, שמתאימים גם לקהל ולאוכלוסייה מאוד מאוד מסוימת, ועדיין מנגישה אותי, אבל זה שירות אחר, אוקיי? זה לא עושה אותי פחות מקצועית, זה עושה אותי יותר נגישה במקצועיות לאנשים מסוימים. אוקיי, אנחנו מגיעים לטיפ השביעי, ואתם מוזמנים תוך כדי באמת להמשיך להעלות שאלות. הטיפ השביעי זה רשימת חסרונות או חוסרים. שלי, כבעלת מקצוע, שלי כספק, שלי בכלל בעולם המקצועי שלי, והמטרה של זה היא לא, כדי להסתכל על זה ולהגיד, אוקיי, אני לא. אוקיי, זה לא, המטרה. המטרה היא כזאת. אחת, נניח ואני מעצבת פנים, ואני לא יודעת לסרטט באוטוקאד, אוקיי? ואני צריכה או להוציא את זה החוצה, זאת אומרת, או לקחת פרילנס שיעשה לי את העבודה, או להוריד את זה מהשירות שלי ובכלל ללכת לעשות רק הום סטיילינג ולוותר בכלל על תכנון כללי. רשימת החסרונות שלכם ברגע שתסתכלו עליהם כמו המציאות, יהיו לכם פתרונות שיתנו לכם מענה על התמחור שלכם. אם אני לוקחת את אותה דוגמה, אז אם אני לא יודעת לעשות, לסרטט באוטוקאד, ואני צריכה להוציא את זה החוצה לפרילנס, אז אני אתמחר את זה בתוך המחיר השעתי שלי, של כמה שאני שווה, אוקיי? ואם אני מבינה שזה חסרון מאוד מאוד גדול שלי, ואני רואה שקשה לי גם לסגור עסקאות, כי אני מגמגמת, כששואלים אותי על תוכניות עבודה, או שאני לא מצליחה להתקדם ולהעלות מחירים, כי אני תמיד יודעת שזה עקב אכילס שלי, וואלה, אולי שווה לוותר על זה, אולי שווה להגיד, אוקיי, אני לא עושה את זה, כי אחרת אני ממשיכה לתמחר את עצמי נמוך, וזה לא שווה. אני מאוד מאוד טובה במשהו אחר, אני מאוד מאוד טובה למשל בהום סטיילינג, כן, נכון, 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 זוויתו שאני כבר איזה. אני מאוד מאוד טובה בהום סטיילינג, ואני מאוד מאוד טובה בזה, אז אני מבטרת על החלק הזה, ואני מדייקת את המקצועיות שלי, ואת השירות שלי, ואת המוצר שלי. אם אני לוקחת את אותו דבר, את אותה דוגמה מעולם הטיפול או האימון, יכול להיות שאם אני לא, טובה ב, למשל בשיווק, או אם אני לא טוב, לא, בוא ניקח משהו מעולם התוכן של האימון עצמו, אם אני לא טובה בלהעביר תהליכים של נגיד שחרור, אלא רק תהליכים ארוכי טווח ולא קצרים, א', אני לא אדבר על זה, זאת אומרת, זה לא יהיה ערך שאני אשים מולי. ב', יכול להיות שאני אחליט שהמיקוד שלי והבידול שלי והמקצועיות שלי ידברו על תהליכים ארוכי טווח ומה הערך שלהם, ומה קורה בתהליכים ארוכים, ולמה זה כדאי, אוקיי? ואז אני גם יוכל להיות בעלימה למחיר שאני מבקשת. אז יכול להיות שאם זה תהליך ארוך יותר, אז אני צריכה להוריד קצת פר טיפול, אלא אם כן אני עושה תהליכים קצרים, למשל 5 מפגשים, במחיר קצת יותר גבוה, שווה לבדוק את זה. זה משהו שאתם צריכות לדעת עם עצמכן, שוב, איפה החיסרון, ואיך אתם מתעלות אותו לטובתכן, או מבטרות עליו לגמרי, ואז מתמחרות את זה בהתאם. אז זה היה הטיפ השביעי שלי, והטיפ האחרון, יש לכם עוד הזדמנות להמשיך לשאול שאלות. להסתכל על, הטיפ השמיני זה להסתכל על כל הרשימה, ולשאול את עצמך, ולקבל איזושהי, איזושהי תמונה של מחיר שעתי, או מחיר פר מוצר או פר פרויקט, ולקחת כמה נשימות עמוקות, לשבת באיזשהו מקום ככה שמאוד נעים לכם, בין אם זה בבית, בקליניקה, לא משנה איפה, בים זה יכול להיות, ולשאול את עצמכם, איך זה מרגיש לי? איך זה מרגיש לי בגוף? נניח ואני אומרת שאני שווה 300 שקלים לשעה, ואני יושבת ככה עם עצמי, ואני עוצמת עיניים, ואני לוקחת כמה נשימות, וזה כמובן אחרי שגיבשתי את כל ההוצאות וזמן עבודה וזה וזה, זאת אומרת, זה לא מחיר שתלוש מהאוויר, אלא על בסיס מסוים. ואני יושבת ככה עם עצמי, ואני שואלת את עצמי, האם 300 שקלים זה משהו שמרגיש לי טוב? והגוף שלי תמיד ייתן לי את התשובה, הגוף שלי תמיד יגיד לי, אוקיי, מתאים או לא מתאים. הגוף שלי תמיד ייתן לי מענה לאם אני במקום הנכון או לא במקום הנכון. אני אתן לכם דוגמה, למשל, להרצאות שלי. ההרצאות שלי היו ב-49 שקלים, ולא שאלתי את עצמי אם זה מתאים לי. ולפני כמה זמן עצרתי ושאלתי את עצמי שוב, רגע שנייה, זה מתאים לך? זה משהו שנראה לך? זה משהו שמרגיש לך טוב בגוף? והרגשתי שאני צריכה, אני באופן אישי, להעלות את המחיר, כדי שיהיה לזה, כדי שאני אוכל לתת גם הרבה יותר ערך, כדי שיהיה מקום ברמה יותר גבוהה, עם חניון באזור, שאני אוכל לתת כל מיני דברים, כמו פליירים, כמו עטים, כמו עפרונות, כמו כל מיני דברים. הרגיש לי שאם אני נמצאת ב-49 שקלים, זה לא מתאים לי, זה לא נכון לי, ואותו דבר גם זה יכול להיות הפוך. זה יכול להיות גם תמחור שהוא גבוה מדי, ואנחנו אומרים, אוקיי, הגעתי למסקנה שאני ב-500 שקלים לשעה, ואני יושבת עם עצמי, ואני שואלת את עצמי, האם זה מרגיש לי טוב, והאם אני מרגישה בהלימה לערך שלי, ה-500 שקלים, ואתם תקבלו תשובה, כי משהו בגוף שלכם או מתכווץ, או מתרחב, ואם ההתרחבות הזאת קורית, אז כנראה שאתם במחיר הנכון, וכנראה שזה המחיר המדויק לכם. אז סיימנו בגדול, אני רוצה להציע לכם ככה לשאול עוד כמה שאלות לפני סיום, ולהזכיר לכם שבתגובה הראשונה שמתי קישור לתוכנית שיש לי לעצמאיות, שזה בעצם 12 מפגשים, שאנחנו עובדים על כל התהליכים העסקיים שיש, אבל בהיבט הרגשי והתודעתי, כי זה מה שקורה לנו בעסק. אחד הדברים שאני הבנתי בתוך ה-14 שנים שאני עצמאית, זה שבעצם כל תהליך עסקי שאני עושה, יש לי איזושהי עקבה, או מצד שני פריצה מאוד מאוד גדולה. אפילו לעשות את הלייב הזה מבחינתי, זה היה איזושהי התקדמות תהליכית של משהו ששחררתי. שחררתי עוד רובד בתוכי שמסכים להיות שנויה במחלוקת, עוד רובד בתוכי שמסכים שלא כולם יאהבו אותי, שלא כולם ירצו להיות בלייב הזה, שלא כולם ירצו להגיב, וזה משהו שקורה לנו בכל תחום בתוך העולם העסקי, גם אם זה בידול, גם אם זה סגירת עסקאות, גם אם זה העלאת מחירים. מה זה הוידאו שיכולה לדבר על תמחור הרצאות? מה זאת אומרת? תרשמי לי, לא הבנתי. איך מתמחרי הרצאות? זה מה שאת שואלת? זה הוידאו. בוא נראה מה תגיבי. כן, בגדול אפשר, מה אתם רוצים? רוצים מה? גולדי, מה רוצים אני אגיד לך? גם לתמחור הרצאות, בכלל, כל שירות שיש לכם, אפשר לבנות קובץ אקסל שמקמת את כל ההוצאות, הכנסות, זה נקרא בשפה הגבוהה, זה נקרא תקורה, אפשר לדעת לפי עלות שכירות, אוכל, הוצאות שיווק, למשל, אם אני מקמפיינת לייב כזה, או אם אני עושה קמפיין להרצאה, אז גם זה חלק מההוצאות שלי. הכל, 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 הכל. גרפיקאית נגיד, שעורכת לי לוגו ואת המצגת, וזה דברים שאנחנו נוטים כאילו לא לקחת בחשבון ולא להכניס אותם בכלל לתמחורים, ואז אנחנו מבינים שפספסנו פה טונות של כסף. אני שמחה, גלי, שזה תרם לך. זווית מרשת מול קהל מקצועי, אנשים לא פרטיים. כן, זה בדיוק אותו דבר, זה לא משנה. אם אתם מגיעות לארצות מול קהל שהוא כבר מכינים לכם אותו מראש, אז מן הסתם תוכלו לתת מחיר יותר אטרקטיבי, או אם אתם צריכות לשווק ולהקים קבוצה ולהכניס אנשים, מן הסתם המחיר יהיה הרבה יותר גבוה, כי ההתעסקות בשיווק היא לוקחת הרבה יותר זמן וכסף, שזה חלק שחייב להיות מגולם בתוך המחיר השעתי או פר הרצאה. מה גולדי? אמרת שמגלים שלא כולנו רוצים את השירותים שלנו, רוצים אותך, אוי, נתוקה שלי. זהו, אז ככה, אז הבטחתי לכם הפתעה, וההפתעה היא שכל מי שנשאר והקשיב עד לכאן, יש את הלינק עם הקישור לתוכנית שלי שמתחילה אוטוטו במאי ונותרו 3 מקומות אחרונים, אז מי שרוצה שתיכנס. והמתנה היא של 5 ראשונות שמגיבות לי, אני נותנת אימון במתנה, ככה ממוקד, מקצועי, תרשמו לי, רוצה אימון, והאימון הזה, אני אחזור אליכם ואני אתאם אותו איתכם, והסילבוס המלא לתוכנית שלי נמצא שוב בקישור. חשוב לי מאוד שתבינו שזה לא ייעוץ עסקי פרופר, אלא זה לקחת תהליכים עסקיים שבתוכם אנחנו עושים עבודה רגשית עלינו, על מה קורה לנו, למה אנחנו לא עושים כסף, למה אנחנו לא מתקדמים, למה אנחנו מפחדים לשווק, למה אנחנו מפחדים לעשות לייב, למה אנחנו לא מצלמים את עצמנו, איך אני בונה בכלל מודל עסקי כזה שהוא נכון לי ומדויק לי, ועוד דבר מאוד מאוד קריטי זה בידול, כמו שדיברנו עליו קודם, אני אעלה לייב נוסף על עניין הבידול, אבל ברגע שאתם מוצאות בידול מאוד מאוד חזק, אתם יכולות לגמרי, יש לכם כיוון ומתווה על איך לשווק, מי קהל היעד שלכם, למי אתם פונים, איך להעלות את התכנים שלכם, מה התמחור שלכם, הכל נראה הרבה יותר נכון ומדויק. זהו, משאירה לכם את האופציה עוד, תודה רוני, תודה יפעת, משאירה לכם את האופציה עוד לשאול פה שאלות, לא אלאה אתכם בעוד זמן, מי שרוצה שתרשום לי שהיא רוצה אימון אישי, זה יכול להיות בפרטי או כאן, וזהו. נשיקות, ושיהיה לכם בהצלחה, ותעלו מחירים כאלה שמרגישים לכם טוב, ולא כאלה שאתם גונבים את הלקוח, או דופקים אותו, או מגבות על עצמכם באקסטרות שאתם נותנות, אלא באמת כאלה מחירים כאלה שבאים בהלימה למי שאתן, לערך שלכן, לאמירה שלכן, ליכולות שלכן, ותאמינו לי שזה יעבור. בהצלחה! ביי ביי.
תודעה פוגשת נשות עסקים עם מורטו לדנו.